נמשיך את הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, בהלכות דעות, פרק שישי, בעזרת השם. כן, למדנו ברמב"ם אתמול את המצווה של אהבת הגר, מצוות עשה מהתורה לאהוב כל יהודי, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אדם חייב לחוס על כבוד חברו ולרצות בטובתו כמו שהוא רוצה בטובת עצמו. ומצווה נוספת לגבי גר, לגבי גר זה שתי מצוות. גר הוא גם יהודי, ואהבת לרעך כמוך, הוא בכלל רעים. ועוד מצווה מיוחדת, ואהבתם את הגר, הקדוש ברוך הוא גם כן אוהב את הגרים. וצריך לעשות לו הרגשה טובה מיוחדת. באופן, לעשות לו קירוב מיוחד, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. כן. עכשיו היום נלמד מצוות עשה מהתורה, לא תשנא את אחיך לאו מהתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ומצוות עשה הוכיח תוכיח את עמיתך. הרמב״ם מפרש את זה גם על בן אדם לחברו, וגם בן אדם למקום. אומר הרמב״ם, המצווה הראשונה, מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? שאדם שחבר שלו פגע בו, שידבר איתו מפורש, שיגיד לו למה פגעת בי, שלא ישאיר את זה בלב. אם הוא משאיר את זה בלב, הוא עובר עליו דאורייתא. מצוות עשה מהתורה שיוכיח אותו ויגיד לו למה עשית. ברגע שהוא יגיד לו למה עשית, יגיד לו סליחה, טעיתי, או שהוא יסביר לו שבכלל הוא לא עשה כלום. הכל דמיונות, כשמתחיל הדמיונות לפרוח, אז נהיה שנאה, נהיה בעיות, נהיה מחלוקות. ואם אתה מוכיח אותו, מדבר איתו, אז זה מה שיביא לתיקון. זה מצד בן אדם לחברו. מהרבה אותו מצווה נדרשת גם בן אדם למקום. אדם שרואה אנשים שחוטאים, או שהולכים בדרך לא נכונה ולא טובה ולא מוכיח אותם, אז הוא יישא בעוונה חס ושלום. כי היה בידו לתקן, הוא נתפס בעוונה, באנשי ביתו, נתפס באנשי ביתו, באנשי עירו, נתפס באנשי עירו, כל המדינה, כל המדינה, מה שיכל לתקן. היום השתנה קצת המצווה הזאת, זה לא תוכיח, אנשים מאוד מתעצבנים מזה, זה לא עוזר כלום כמעט, צריך לדעת איך לעשות את זה. היום שמענו ממורנו ורבנו שליטה שצריך בדור שלנו להתמקד על להשפיע חום, להשפיע טוב עד שהוא יתבייש לבד. הגמרא מזכירה את מאה אם יש בדור הזה מישהו יודע להוכיח. הרמב"ם פוסק את זה להלכה. הרמב"ם סובר שכן צריך להוכיח, הוא לא הזכיר את הדעה הזאת. מה? כן. אומר הרמב"ם שאדם צריך להוכיח את חברו על כל מעשה לא טוב ועל דרך לא טובה שהוא הולך. צריך להוכיח אותו. אבל יש לנו עוד מצווה, עוד לאו מהתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תישא עליו חטא. אסור לבייש אותו. צריך להוכיח אותו בסתר. וגם בסתר שלא במילים רכות. ככה המצווה מהתורה. אומר הרמב"ם, אם התורה ציוותה את זה במצוות הוכחה, אז גם כל שכן בשעה שאתה לא מוכיח אותו, שאסור לבייש יהודי. צריך, הרמב"ם כותב ישראל, מה, גוי מותר? זה פלא. גוי מותר? גוי זה מצד המוסר. זה לא מצד האיסור דאורייתא. האיסור דאורייתא זה על יהודי. ביישת יהודי? אומר הרמב״ם מאוד החמיאו חכמים בזה שאמרו שמלביא בני חברו ברבים אלוקי לכל העולם. הרמב״ם פה לא פירש את הדברים מספיק, אבל בהלכות תשובה מסביר הרמב״ם שזה נאמר רק למי שרגיל לעשות את זה, לא שאדם פעם אחת. זה סיפור עם הגאון הקדוש, הרב בכר, בעל הדברי אמת, שהוא ויתר על העולם הבא שלו, העיקר שימחה לו, חצי עולם הבא שלו. אבל ברמב״ם כתוב, אולי הוא חשוב ששנת הראשונים שלו, ברמב״ם כתוב בהלכות תשובה מפורש, שרק מי שרגיל בזה. לא, לא, לא שפעם אחת כאן הולכת לכל הבא. מילתא דמסתברא, מה? לבייש חברו ברבים. אז אין הולכת לכל הבא. אבל אם פעם אחת, אז זה לא, לא על זה נאמר. מהרמב״ם, וכל זה נאמר בדברים שבן אדם לחברו, דברים שבן אדם למקום, אדם שרשע, הולך בדרך כלל, עושה עבירה, ומוכיחים אותו והוא לא חוזר בו, מוכיחים אותו והוא לא חוזר בו, אז מצווה לביישו, להחלימו, לקללו, ומפרסמים חוטאו עד שישוב. אז מה המטרה? לא בשביל להתנקם בו, שישוב. אז היום זה לא שייך. תפרסם אותו, אז היא עוד יותר גרוע. אז מה, היום אנשים שבורים, רצוצים. תן לו שמחה, תן לו תקווה, תן לו הרגשה טובה, זה מה שיעזור. הוא יראה ממך לבד כבר. הרמב"ם לפני כן כתב שלגבי תוכחה צריך להוכיח אותו 100 פעמים, עד שיעקהו. חייב להוכיח אותו תמיד, עד שייתן לו מכות. אם נתן לו מכות, אז פתור. בסדר. אומר הרמב״ם, מה הדין אחד שפגע בחבר שלו? והוא לא רוצה ללכת להגיד לו למה עשית לי. כמו שהוא חייב להגיד לו, למה עשית לי ככה וככה. נכון? הוא לא רוצה להגיד לו. למה? כי הוא אומר, זה אדיוט ביותר, הוא לא מבין בכלל מה אני רוצה ממנו. אז אומר הרמב״ם, אם הוא מחל לו בליבו, ולא ישיר מסתימה בליבו, הרי זה מידת חסידות. אשריו אשר חלפו. כי לא הקפיד התורה אלא למסתימה. עיקר שבלב שלו הוא לא ירגיש שום שנאה כלפיו ושום טינה כלפיו. אז אפשר לוותר על זה. בתנאי שהלב שלו נקי, אבל זה קשה שהלב יהיה נקי. אבל אם הוא יכול, אשריו אשר חלפו, אז הוא לא חייב להוכיח אותו למה עשית לי כך וכך. עכשיו, מביא הרמב״ם עוד לאו מדאורייתא שנאמר כל אלמנה ויתום לא תמו. מה זה כל אלמנה? אפילו שהם עשירים, אלמנה ויתום אפילו שהם עשירים, ואפילו אלמנתו של מלך, ואפילו יתום מאב ולא מהם, או מאב ולא מאב, גם כן איסור דאורייתא לענות אותם. כל מי שמצער אותם עובר על איסור דאורייתא מיוחד. אומר הרמב״ם, ברית קראת להם הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהם צועקים הם נענים. אם מישהו חמס אותם וצועקים להשם, נהנים, השם ישמור, זה מסוכן מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה? אומר הרמב״ם, עד איזה גיל זה נקרא? עד גיל שהוא כבר יכול להסתדר לבד, באדם עצמאי, עובד לעצמו, מפרנס את עצמו, שהוא לא צריך את ההורים שלו. היום הנפש של כולם שבורה כבר, לא רואה חילוק בין כמעט, כולם שבורים ועוצצים, מה? אז גם גרים, האיסורון הם גם גרים, נאמר רק על יתומים ואלמנות. גר הוא גדל טוב, הוא גדל באופן בריא, פתאום בית גר. כן, בסדר, זה עוד לאו. כן, נכון, זה לא קשור אליו הזה, אבל. פה מדובר עליו של אלמנה ויתום אותם, לא קשור לו נעד דברים. דוגמה, אם הוא מכאיב גופם בעבודה, או שמכאיב את הלב שלהם בדברים, אז עובר על איסור דאורייתא. כל שכן מי שמכה אותם, או שמקלל אותם. מי שמאבד את הממון שלהם, שובר להם משהו, חוץ מאיסור מזיק, איסור גזל, הוא גם עובר על האיסור הזה. אבל עכשיו, הוא לומד בישיבה, לומד בתלמוד תורה, רוצים לחנך אותו, מה יעשו? אומר הרמב״ם, זה מותר. אפילו ילמדו אומנות מותר, כי זה לטובתו, לטובתו מותר. אבל אף על פי כן, יעשה לו פרוטקציה, שהוא ירגיש שהוא מקבל חצי עונש מכל הילדים, לא עונש גדול. שירגיש טוב. כן. פרק שביעי בהלכות דעות, אומר הרמב״ם, מי שמספר לשון הרע עובר על איסור דאורייתא, שנאמר לא תלך אכיל מעמך. מה זה לא תלך אכיל? קודם כל רכילות, מה זה רכילות? אדם שמוכר דברים מזה לזה, שמעת ככה וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, זה נקרא רכילות. מעביר מידע, אדם שהוא נהיה סוכן, זה מילים אחרות, עיתונים ורדיו, אלה בספק בעלי לשון הרע, שאין להם חלק עולם הבא, אסור לדור בשכונה שלהם. תגיד, וואה, אני גר ליד הפלוני אלמוני, ליד העיתונאי, ליד הזה, הרמב"ם קודם שאסור לדור, אסור לדור בשכונה שלהם, אסור להיות חבר שלהם. אני יכול לדברים על כולם, חזר שלהם, אומר, מה? איך?
בשכונה.
נכון. לפי השכל. כמה שהוא יכול ללמוד, שידע שזה בן אדם מסוכן, שיכול, בן אדם רוצח, בן אדם שלשון הרע יותר גרוע מרוצח, הרמב"ם צועק את זה. אנשים חושבים שרוצח זה דבר חמור, אומר הרמב"ם נכון, רוצח זה חמור, אבל לשון הרע זה הרבה יותר חמור מרציחה. שלוש עבירות נפרעים מהאדם בעולם הזה, ואין לו חלק עולם הבא. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. אין לו חלק עולם הבא. יותר חמור מרוצח. איך, לא, מסביר את זה הזוהר, גם מביא את זה החפץ חיים בשמירת הלשון, שאם אין לשון הרע, אין כתרוגים, אז אין שום צרות, אין שום גזרות רע, אין כלום, כי המקטרק שותק. הוא פתח את הפה של המקטרק לעשות את כל הצרות שבה, השם ישמור, בכוח הלשון הרע, כי אסור לדבר לשון הרע, אז מה המקטרק מדבר? מה, הוא עושה עבירה? הוא אומר, הוא מדבר, גם הוא מקבל כוח לדבר. אז חס ושמע, כולה יצנח. לפחות אדם לומד ללכות לשון הרע, אכפת לו וכואב לו, אז נשמע אם יסתמו את הפה של המקטרק. לפחות הוא מראה שכואב, אבל גיל עצמו. נגיד זה בתור תפייה לפחות. היום מדברים לשון הרע, מדברים מתוך בלי דעת, בלי שליטה, לא אנשים עשרים, שכל. לא רק אין לי שוב דעת, גם אין דעת. אומר הרמב״ם שהלשון הרע יותר חמור ממי שרכילות, ממי שרגיל למכור מידע מזה לזה. לשון הרע זה יותר חמור. למה הוא מבזה את החבר שלו, מדבר גנות על החבר שלו. הוא לא מעביר מידע, פלוני עשה ככה, זה עשה ככה. הוא מדבר עכשיו אישי, ישירות, גנאי. הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. זה נקרא אבון יותר חמור. גדול מזה עד מאוד. הוא הנקרא לשון הרע, אפילו שהוא אומר אמת. ומי שאומר שקר זה נקרא מוציא שם רע. כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר. הרמב"ם אומר שיש עוד ארבע מקרים שנקראים אבק לשון רע, כגון מי שמספר בשפחו של חברו בפני שונאיו, אז שזה גורם שהם ידברו עליו רע. אז הוא דיבר טוב, אבל בגלל שדיברת טוב במקום הלא נכון, אז הם עכשיו באו ודיברו לשון הרע, אז זה לא טוב.
איך הוא יכול לדעת
שזה דבר עכשיו? איך הוא יכול לדעת? בסדר, לא חשש, כי בדרך כלל שונאים אותו, הם ישמעו על השבחים, יתחילו לדבר נגד. זה נקרא אבק לשון הרע. לא רק זה, מי שמדבר לשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש, לא מתוך שנאה, זה חידוש של הרמב״ם. אדם שמדבר לשון הרע לא מתוך שנאה, סתם מספר סיפורים, הוא לא נקרא לשון הרע, זה נקרא אבק לשון הרע. פלא גדול. עוד אומר הרמב״ם, מספר לשון הרע דרך רמאות. הוא לא, כאילו הוא לא יודע שזה נקרא לשון הרע. הוא לא יודע שזה מעשה של פלוני. זה נקרא, למה זה אבק לשון הרע? זה חידוש ברמב״ם. מה זה לשון הרע גמור, מה? בגלל שהוא עושה את זה בדרך של רמאות, אז זה נקרא, זה פחות חמור, זה אבק לשון הרע, פלא. טוב. אומר הרמב״ם, איסור לשון הרע זה בין בפניו, בין שלא בפניו. עוד אומר הרמב״ם, איסור לשון הרע זה לא רק לבייש אותו, אפילו שהוא לא נמצא פה, אבל אם יוודע, אם הדבר הזה יתפרסם, יגרם לו בושה, או שיגרם לו נזק, זה גם לשון הרע. אדם שאומר, אדם שמפרסם מחמות אחת שהיא אקרנית. אז זה לשון הרע? יש אדם שנמצא בתוך המקולת, עם מישהו, אומר לו, מה אתה קונה פה? יש איזה מקולת אחת. בעיקרון זה לשון הרע. אסור להגיד. יקרה נזק. כן?
על חברה של מוצר מסוים, הוא אומר לו,
זה משהו אחר, הוא עוד לא בתוך החנות, הוא מציע לו מה יותר טוב, אבל לא שהוא מתחיל, שהוא בא לקנות ואומר לו, תעזוב את זה. השאלה, אבל אם באמת הבן אדם הזה צריך, מה החברה צריכה את הכסף? חברה עשירה, מה, הוא אתה עכשיו בא לעזור לו, חסד עם בן אדם שם. זה לא נראה שזה בחש. אמרנו שבעיקרון זה נדון של השון הרע, זה הכוונה, זה נקרא נדון של נזק. אחד שבאמת, החילמני אין לו פרנסה, זה לא מדובר על אחד שש. כן. אומר הרמב״ם חידוש שכל דבר שנאמר כבר בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפרת אותו בלי כוונה אין בזה איסור לשון הרע. שוב פעם רואים ברמב״ם שעיקר איסור לשון הרע מדובר באדם שמתכוון או מתוך שנאה, ומי שעשה לא מתוך שנאה זה כבר ירד דרגה, זה עבירה ודאי, זה ירד דרגה. עכשיו אומר עוד חידוש, לא מתוך שנאה, אפילו לא התכוון להעביר את הכל יותר, סיפר סתם. סתם סיפור מעניין, סיפור מעניין, השם ישמור, לשון הרע מעניין. אז אם זה כבר התפרסם בפני שלושה, אין לזה לשון הרע. על זה סומכים הרבה אנשים. אחרי זה אומר שאי אפשר לסמוך על זה. אבל למה לא? הרמב"ם סובר שכן. חלוקת ראשונים. מה זה נקרא? כל מילתא דמתאפר בעל פה. לא תעלת בלשלומי, שוב יש נדיש. טוב, אבל על כל פנים, מה הבהרת לך כמוך? אדם היה רוצה שספרו עליו דבר שכבר נאמר בפני שלושה? הוא לא היה מסכים, נכון? אז כן אתה חכם אותך. אחרי זה אומר שבכל לשון הרע אתה צריך לחשוב על 14 עשיר, כן? ו-17 להביא, ו-3 עבורים. אז צריך לדעת גם את זה, גם זה צריך לחשב.
אז
זה
ממש, אתה לא אומרת שאם אתה רוצה לדעת.
כן.
ומי שאומר את זה עוד אחר, אסור גמור. המתאימה מאוד של השמירה, שמגביר את הסימן. עכשיו בן אדם אומר את זה, מגביר את סוד הסימן. שאול שומע את זה עוד אחר,
הרב סופר אומר שדבר שגם לפני שלוש זה כבר רציתי להתפרסם בלב אחי, אתה לא חלק מהמפרסמים.
לא משנה,
רואים ששומעים את זה. ככה סופר הרמה, ממש. נכון, זה בין, אני מבין, כן, ברור. אתה מוסיף, ברור שזה מוסיף נזק, מה, אבל ככה סופר הרמה. חידוש. סומכים על הרמה. אחת לשנה. המתנאי שהוא לא מתכוון, אז גם הרמה לא הייתי, רק הוא מספר את זה לפי תומו, והוא לא מתכוון לפרסם את זה יותר. ולא מתוך שנאה. מצוות עשה לאו מהתורה, לא תיקום ולא תיטור. מה זה נקרא לא תיקום ולא תיטור? לא תיקום. אמר לו, תשאילי מקדחה. אמר לו, לא רוצה. אחר כך, למחרת אמר לו, תשאילי. אמר לו, אני לא רוצה, גם אתה לא, הוא אמר את השני, אמר לו, שאני רציתי לא ישנת, גם עכשיו אני לא אשיב לך. דבר על יסרותו, ראית שנאמר לא תיקור. ככה אומר הרבה. ומה זה לא תיתור? שאמר לו, אני כן אשיב לך, אבל תזכור, אני לא כמוך שלא ישנת לי. אז למה הזכרת את זה? אתה עדיין זוכר את זה בלב? זה גם יסרותו ראית. אסור לך, הוא לא אשיב לך, אתה כן תשאיר לו, ואל תזכיר לו את זה שהוא לא אשיב לך. כשאתה רצית את העזרה שלו, הוא לא עזר לך. עכשיו שהוא צריך את העזרה שלך, תעזור לו, ואל תגיד לו, אתה לא עזרת לי. אתה עובר על זה, לא תיתור. לא תיקום, זה במעשה. לא תיתור, זה בלב. אתה שומר את זה עדיין בלב. אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה להניג את בני האדם בדעת נכונה של יישוב המדינות, זה שאדם לא ייקום. אבל אפילו לא ייתור בלב. זה דרך עם ישראל הקדושים. שימחה הדבר מליבו ולא ייתרנו. שמה יבוא לנקום. אלא ימחה העוון מליבו כלל ולא יזכרנו. וזוהי הדעה הנכונה שאפשר להתקיים ביישוב הארץ ומסען ומתנן של בני אדם זה עם זה. עכשיו תראו את הרמב״ם, הלשון של הרמב״ם, ואף על פי שלא לוקע עליו זה שלא תיקום ולא תיתור, דעה רעה היא עד מאוד, אלא ראוי לאדם להיות מעביר על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים הבל ורות רוח, הבל והרעי, ואינו כדאי לנקום עליהם. משמע ברמב״ם, שהבן אדם מזיק לך ברוחניות, הרס לך שיעור תורה, חס ושלום, דברים מוכנים, אין בזה לא תיקום לא תיתור. יש גמרא, מסכת יומא, כל תמיד חכם שלא נוקם יותר כנחש, אינו תמיד חכם. יש שם ספר מאור ישראל, ששואל, לא, הגמרא שואלת כבר, הוא אומרת, יש שתי תירוצים בגמרא. יש אורי שמילה תשמע, היה אפשר? שלמה נפסק להלכה? תראו בספר מאור ישראל שמה, של רבנו הרב עוד יוסף, עליו השלום, צריך להגיד עליהם אומר, כותב שם, מדבר על זה שם, בריכות. ללכות תלמוד תורה פרק א', מצוות עשה מהתורה, ללמוד תורה וללמדה. ועוד מצוות עשה מהתורה, לכבד מלמדיה. יש גרסה אחרת ברמה, במקום אחר, הוא כותב לכבד יודע. כן, אומר הרמב״ם קודם, במקום להגיד מי חייב, הרמב״ם כותב מי לא חייב. מי לא חייב בתלמוד תורה? נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. אישה, גם עבד, אפילו שהוא איש, פטור מתורה, מתלמוד תורה. הוא חייב במצוות כמו אישה, אז עבד לא חייב ללמוד תורה. מה דין קטנים? קטן, אביו חייב ללמדו תורה. אבל אישה לא חייב ללמד את בלה. למה? שנאמר, ולמדתם אותה, כל מי שחייב ללמוד, חייב ללמד. מי שלא חייב ללמוד בעצמו, הוא לא חייב ללמד אחרת. אז אישה לא חייבת. ואם הוא יהיה טוב, אז האמא לא חייבת? אז מי ללמד אותו? מה זה שונה מקום מצוות חינוך? זה שאלה. טוב, אבל בעיקרון, החיוב תלמוד תורה זה על האבא. הסטייפלר למד עם הבן שלו, אביחי קניאבסקי שליטה, למד איתו את הרמב"ם, למד איתו תורה, נביאים, כתובים, למד איתו הרבה בשביל לקיים את המצווה הזאת כפשוטה. היום סומכים על התלמוד תורה. אבל זה לא בטוח שזה בדיוק המצווה. הוא לא יוצא משם שהוא יודע את החומש, ולא נביאים, ולא כתובים, ולא משניות, ולא הלכות. מי שרוצה לקיים את המצווה, זה שאלה, מה הגדרים של המצווה? כמה אדם חייב להתאפל לבנו? אף שימד מקרא לבד, תורה לבד, תורה נביאים כתובים, משניות, זה בהמשך הרמב״ם כתוב. אומר הרמב״ם, כמו שאדם חייב ללמד את הבן שלו, כך הוא חייב ללמד את כל עם ישראל תורה. כל מי שלא זכה ללמוד תורה, אתה חייב ללמד אותו תורה. עכשיו שאנחנו מוסרים פה שיעור מכירה, שאנחנו מוסרים לו, אז זה, אדם צריך לחשוב איך אני מחבר ספרים לכל עם ישראל. איך אני מוסר שיעורים לכל עם ישראל. זה חיוב. ללמד תורה לאחרים. אדם, או שאדם הקים שיעור תורה, זה גם כן. אדם בא לשיעור תורה, אולי אבל לא יש שיעור. אז הוא גם, המצווה הזאת, צריך לזכור, התורה מצווה אותך ללמוד, וללמד. זה חלק ממצוות לימוד תורה. ללמד, אומר הרמב״ם, מי שלא לימדו אותו, הוא חייב. כמו שהוא חייב ללמד את אחי, גם הוא חייב ללמד את עצמו. הרמב״ם שלך מעניין, מה זה ללמד את עצמו? ללמוד, ללמד את עצמו. כך כתוב ברמב״ם. טוב. אז אם אתה אומר שאדם חייב ללמד את כל עם ישראל, אז למה התורה ציוותה אותך דווקא על בנך? בשינת לבניך. אתה אומר שבשינת לבניך, אלו תלמידיך. כל עם ישראל נקראים תלמידים. כל מי שצריך ללמוד ולא למד הוא נקרא תלמיד. אומר הרמב״ם להקדים בנו לבן בנו. ובין בנו לבין חברו. הבן שלך קודם לנכד שלך, והבן שלך קודם לאחרים. אבל גמרת ללמד את הבן שלך, ללמד את כולם, אתה יכול ללמד את כולם ביחד, את הבן שלך עם כולם, אתה יכול ללמד את הבן שלך עם כולם. אשרי מי שילמד עם הבן שלו לפחות את הרמב״ם, כל הרמב״ם. אתם עושים את זה. או שילמד איתו את כל הילקוט וסף. אומר הרמב״ם, חייב אדם לזכור, מלמד לבנו ולמדו תורה. אפילו הוא לא יודע תורה. תגיד, אני לא יודע מה אני אעשה. חייב לזכור בשביל ללמד. אבל אחרים הוא לא חייב ללמד, רק בחינם. הנה עוד הבדל. אדם חייב ללמד תורה את כל המשרה רק בחינם. אבל אם זה מובטל ממלאכתו, שבקש מהם שכר בטלה, לא כסף, חס ושלום, שכר בטלה. זאת אומרת, הוא אומר, אין לו כסף, מה יעשה? הוא יש לו איזה מלאכה, מלאכה קטנה שהוא עושה מהצד, שברגע שהוא מוסר שהוא מפסיד, הוא מבקש מהם 20 שקל לשעה, 30 שקל לשעה, רק את השכר המינימום. הוא מקבל 1,000 שקל על כל המצב. לדמי בטלה, זה משהו אחר. אוקיי? אומר הרמב״ם, כי זה הפרנסה שלו, זה לא פרנסה שהוא צריך אותה, זה לא האוכל שלו, זה סתם מותרון, זה לא תירוץ, זה לא סיבה, זה לא נקרא דמי בטלה אצלו, זה לא נקרא דמי בטלה,
נכון.
אני
איך
הוא עורך דין? מה? אני איך הוא עורך דין
שהוא
רוצה גם להגיש לו רגע. כן, לא, גם בעורך דין אותו דבר, הוא לא, גם אדם שלו הרבה כסף, שמשמור עורך דין, ספק הוא מצטרף למי, זה לא פשוט, זה אדם שהוא עורך דין, איסור דאורייתא, אבל נכנס לאיסורים חמורים. זו שאלה, זו שאלה, זה בא להסתכל בהלכות יוסף עכשיו, זה יכול להיות ימים נוראים, זה לא פשוט.
זה מקצוע
כשאתה
מקצועי,
אבל יש מקצוע... כן, מקצוע שמכניס הרבה, נקרא שכר מטלה, הכול, אבל זה עודפים, זה לא הפרנסה שלו. אומר הרמב״ם, אדם יכול ללמד את עצמו, את הבן שלו, אין לו כסף לזכור מלמד לשתיהם, הוא עני. או הוא ילמד תורה הבן שלו, את מי יקדים? את עצמו. חייך קודמים, הוא יהיה תמיד חכם, הבן שלו, לא יודע, אחרי מה שם, בינתיים שהוא יהיה תמיד חכם. אלא אם כן, הבן שלו יותר כישרוני, יותר פיקח, אז ישקיע את כל הכסף בבן שלו. והוא אומר, שיהיה יותר תורה בעולם. והוא בעצמו יסתפק. ושילמד, אומר, אפילו אחי לא יתבטל, שנסה ללמוד חומש, משהו, נסה ללמוד משהו יכול, הבן שלו יבוא, ישאר אותו, תגיד מה למדת, שלא יבטל מהתורה, אבל את כל הכסף ייתן בשביל הבן שלו, אם הבן שלו יותר זריז, זה מולך ממנו. ומתי מתחיל ללמוד, מלמד את הבן שלו תורה, אומר הרמב״ם, הנה, זה ההלכה ששוכחים ממנו, אבל, מאה שהבן מתחיל לדבר, צריך ללמד אותו מיד, תורה ציווה לנו, משה ומורשה, קהילת יעקב, ללמד אותו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחרי שלמד את זה, מלמד אותו עוד פסוקים, עוד פסוקים, עד שיהיה כבן 6, כבן 7. אם הוא בריא, ייקח אותו למלמד, וישאיר אותו שם עד גיל 18. הוא לא בא הביתה. רק בליל שבת, לסעודה, והוא חוזר בחזרה לתלמוד תורה כל השבת. אין סעודה, אין, ורק ביום טוב, זהו. בימים טובים עושים קצת חופש. מה זה ימים טובים? לפי הרמב״ם, תלמוד תורה מתפקד כל השנה כולה, בלי שום הפסקה. רק קצת ככה בסוף היום טוב, בסוף ערב שבת, ערב יום טוב, קצת בלילה ובימים טובים. מה זה הימים טובים? ראש השנה, שבועות, ראשון ושני של פסח, ראשון ושמיני של סוכות. זהו. כל השנה תלמוד תורה צריך לתפקד שוטף. מעמוד השחר, עד אחרצת הכוכבים, רצוף, לומדים תורה בלי הפסקה. זה נראה, זה לא ממש פי כמה את עבודת תורה של היום בכלל, מן דחר שמי כל מיני לימודים. השם ישמע. טוב, בואו, אנחנו צריכים להזדרז. אומר הרמב״ם, אם מנהג המדינה שהמלמד תינוקות מקבל שכר, אז האבא ייתן לו שכר. ואם לא, אז לא. אבל תורה שבעל פה אסור ללמד בשכר, רק בחינם. מקרא מותר בשכר, אבל תורה שבעל פה אסור לקחת עליה שום כסף, שנאמר, ראה לימדתי אתכם היום חוקי ומשפטי. כמו שמשה רבנו לומד בחינם, הוא לא קיבל שום כסף מעם ישראל, גם אתם שמלמדים את התורה, אל תלמד בחינם, אסור, אל תלמד רק בחינם, אסור בשכר. מי חייב בלימוד תורה? אומר הרמב״ם, אין בן אדם בעולם שלא חייב ללמוד תורה, אין איזה יהודי שלא חייב ללמוד תורה, אפילו זקן, בעל איסורים, אפילו ביום מותו, חייב ללמוד תורה. אסור לבטל מהתורה, אפילו אני גדול, אין לו מה לאכול, חייב לקבוע עיתים לתורה ביום וגם בלילה, עיתים שהוא לא משנה אותם לעולם, יש לו זמן קבוע שלא משתנה בשום אופן שבעולם. התורה, אדם שזוכה לקבוע עיתים לתורה, אז השכינה איתו, הקדושה, יש לו קדושה מיוחדת בזכות הקביעות. אומר הזוהר, השכינה אוהבת דבר קבוע שלא משנה אותו לעולם. שם הקביעות הזאת זה חשוב מאוד מאוד מאוד. שלא ישנה, לא ישנה את זה. אומר הרמב״ם, היה גדולי ישראל, אפילו מעתיקי השמועה שהיה להם קצת, שהיו עניים, היו עובדים, שעתיים, שלוש ביום, ושאר כל היום, 10 שעות, 12 שעות, לומדים תורה. אפילו מעתיקי השמועה ממשה רבנו, חלק מהם היו, היה להם קצת מלאכה. ואפילו אחי, למה היה להם מלאכה? כי הם היו עניים. ואפילו אחי למדו תורה, מסרו נפש על התורה. אומר הרמב״ם, שאתה לומד תורה, אתה צריך לחלק את הלימוד. שליש, 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 שליש לתורה נביאים כתובים. שליש להלכות. ושליש לתלמוד. מה זה? שליש להלכות פסוקות, זה השליש השני. השליש השלישי לתלמוד, זה הכוונה להבין דבר מתוך דבר, ולהבין את ההלכות טוב, ולהוציא מזה עוד הלכות, מה שיוצא מזה. זה בתחילת הלימוד, אבל אחרי שכבר באדם יודע את כל התורה נביאים כתובים, יודע את כל ההלכות הפסוקות, ילמד כל היום רק גמרא. ופרדס קבלה, זה גם מיכל הגמרא. זה גם מיכל התלמוד. ילמד כל היום תלמוד, והכבר לא יתאים מזומנות לתורה נביאים כתובים ולהלכות. ומשנה, משנה זה כמונה הלכות. היום זה הלכות. רמב״ם, רמב״ם זה נקרא משנה. מי שלומד רמב״ם, בבקיאות זה נקרא הלכות. לומד אותו בעיון, עם הגמרא, עם הפרשים, זה נקרא גמרא. כן. אומר הרמב״ם, אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אין לה שכר כמו האיש, כי גדול המצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה. ואף על פי כן ציוו חכמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה. כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות, מפני שרוב הנשים אינם יודעות לכוון את התורה בצורה, להבין בצורה נכונה, מוציאו אותה לדברי הווי. אבל תורה שבכתב לכתחילה לא ילמד, והיא לימד אותה לא ילמד את התפלות. אז לפי זה בית יעקב עושים עבירה שלמדים. הם סומכים על החפץ חיים. החפץ חיים אמר שכבר נהיה השכלה ונהיה זה, אז עדיף שיעשו השכלה בתורה. מאשר יימשכו אחר כך להשכלה, להשכלה חס ושלום. זה מה שהם סומכים על זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.